אנחנו אבל ממשיכים בסדרה שהתחלנו אותה בתחילת אלול, שהיא סדרה על מהות הנישואין. למעשה היום אנחנו נסיים את החלק הראשון של הסדרה הזאת, שבחלק הזה דיברנו ואנחנו מדברים על המהות, העיקרון, ובעזרת השם אחרי החגים אנחנו נמשיך בדברים יותר פרקטיים. קודם כל באמת בהכנות לקראת נישואין, אחר כך בדברים שיותר נוגעים על התהליך בתוך הנישואין, וכל זה שייך בכלל לשיעור של הבוקר. מדוע? שבוע שעבר דיברנו על העיקרון של זיווג, האם הקדוש ברוך הוא קובע אותו או שאנחנו קובעים אותו, ולמדנו על פי הגמרא ועל פי דברי הראשונים ש המושג שהרבה אומרים 40 יום לפני יצירת הוולד כבר הזיווג קבוע מראש הוא לא נכון. הגמרא אומרת שהדבר הזה לא נאמר כפשוטו בכל מקרה. הראשונים דנים באיזה מקרה זה נאמר, מה פירוש הגמרא, מתי זה כן, מתי זה לא. הדבר הפשוט אומרת הגמרא שאדם מוצא אישה לפי מעשיו. אמרנו שיש בזה שני צדדים, יש לפי מעשיו, מעשיו באופן כללי, כלומר האדם בנה את עצמו, עיצב את אישיותו, הוא מתנהג כצדיק או חס וחלילה ההפך, על פי זה הוא ימצא אישה. כי לא יקרה שאדם, כמעט לא יקרה דבר כזה שאדם הוא צדיק והוא ימצא אישה שהיא הפוכה ממנו, או שאדם הוא חס וחלילה רשע וימצא אישה שהיא צדקת. זה כמעט לא קורה. במה זה תלוי שזה יכול לקרות? בדבר השני שלפי מעשיו, במידה שאדם משקיע בחיפוש, זה גם כן תלוי באדם. אם האדם אומר, טוב, הציעו לי בחורה, כנראה שזה מה שרוצים מן השמיים, פגישה אחת, זהו, גמר. זה לא נקרא השקעה רצינית, וממילא כל הנישואים בנויים על יסוד לא רציני, אז אדם מקבל אישה לפי מעשיו, פס וחלילה, כן? כל העניין הוא לא רציני, אז כך הוא נראה. כך אנשים מתנהגים גם בהמשך. ואז יכול להיות באמת שאדם צדיק ימצא אישה חס וחלילה ההפך, או שאישה צדקת ימצא בחור שהוא ההפך. כי במקום ללכת אחרי המהות, אחרי האישיות, הם בדקו רק נתונים חיצוניים, או אמרו דבר לא נכון, הקדוש ברוך הוא שלח, הקדוש ברוך הוא קובע. לכן הדבר הפשוט הוא שאדם מקבל אישה לפי מעשה, וכן אישה מקבלת את אישה בעלה לפי מעשיה. אלא ודאי אמרנו שהקדוש ברוך הוא מכוון ומסייע, כי אחרת אדם יצטרך ללכת ולבדוק את כל הנשים בעם ישראל, ובלי זה הוא לא ידע מי מתאימה לו. לא, ודאי שיש פה עניין של הכוונה אלוקית, אבל אסור לסמוך על ההכוונה אלוקית כדי למעט בבדיקה, כדי לחפף, כמו שאומרים היום, כן, כדי לעשות את הדברים בצורה לרצית. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא מעורב פה בתהליך. ואחרי שאדם עשה את העבודה בצורה רצינית, והוא מצא את אשתו, או היא מצא אותו, אז אנחנו אומרים, הנה, ודאי, הקדוש ברוך הוא כיוון. אבל פה נכנסת שאלה נוספת. אם הקדוש ברוך הוא כיוון לי את אשתי, ועכשיו ברוך השם כבר אחרי החתונה התחתנתי, קיימתי את המצווה לפי כל ההלכות, עשיתי את כל מה שאני צריך לעשות, עכשיו הכל צריך להיות טוב ויפה, מה שיש זה מה שיש לי מהקדוש ברוך הוא, מה שיש זה מה שצריך להיות, אני אתנהג באופן טבעי, קוראים לזה היום לזרום, והיא תתנהג באופן טבעי, ויהיו לנו בעזרת השם חיים מאושרים עד 120. האם זה נכון?
לא.
זה לא נכון בשום פנים ואופן. למה זה לא נכון? קודם כל, יש לנו עיקרון כללי בתורה, ודיברנו על זה בעבר, שאין דבר כזה שבן אדם מתנהג רק בצורה טבעית, כי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממנו. הזכרנו בשיעורים קודמים, זאת הייתה שאלה ששאל בו מאי חשוב עוד את רבי עקיבא. מה יותר טוב? מעשים של הקדוש ברוך הוא או מעשים של בן אדם? אמר לו רבי עקיבא, מעשים של בן אדם. מה? אתה איש דתי, אתה רב, איך אתה אומר דבר כזה? הרי הקדוש ברוך הוא מעל לבני אדם. זה מה שהקדוש ברוך הוא עשה, כך צריך להיות. ענה לו רבי עקיבא כמה תשובות ביניהם, הוא ענה לו, תגיד, מה אתה אוכל? אתה אוכל חיטים או שאתה אוכל לחם? אף אחד לא אוכל חיטים. אבל חיטים הקדוש ברוך הוא עשה, זה הדבר הטבעי. תזרום עם הטבע. אתה אוכל חיטים, תקבל כאב בטן. אומרים חז"ל, אשר ברא אלוקים לעשות, כל מעשי בראשית צריכים עשייה נוספת. ביטוי חריף, כולם. תמיד צריך שאדם יוסיף משהו משלו. לפעמים קצת, לפעמים הרבה. לפעמים רק צריך לאסוף, לפעמים, כמו בלחם, צריך לקחת את החיטה, להפריד אותה מכל החלקים האחרים, עד שיש רק חיטה, ואז לכתוש אותה, להרבב אותה עם חומרים אחרים, לשרוף אותה בתנור. טוב, אל תשרוף, רק כן, תביא אותה למצב של אפיית לחם נורמלית, אז יש לך לחם, יש לך אוכל בריא. לכן, אומרים שם חז"ל, אנחנו עושים ברית מילה. הקדוש ברוך הוא אומר, קיבלת ילד, טבעי. 100% טבעי, בדיוק כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה. מה הקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה איתו? שתשאיר אותו כמו שהוא? לא. הוא סך הכל, הקטנטן הזה, בין 8 ימים, אתה אומר, זה לא טוב איכשהו. אנחנו, יש פה חלק שהוא לא טוב, לא נכון, צריך להוריד את החתיכה הזאת של הילד. מה? זה כואב. נכון, זה כואב. אז זה יותר טוב בשבילו. זה מה שקדוש ברוך הוא רוצה שתעשה. כך הילד יהיה במצב הטוב והנכון והאמיתי שלו. הטבע ביחד עם מעשה האדם. זה נקרא בלשון חז"ל, על פי הפסוק, אדם לעמל יולד. אדם נולד כדי לעבוד, כדי לתקן, כדי לעשות. אז כמו שאין דבר כזה שנולד תינוק ואתה אומר תזרום טבעי כמו שהוא, אין דבר כזה, כותב הרמב״ם בשמונה פרקים, שאדם אומר האישיות שלי כמו שהיא זה הדבר הטוב. כל אדם צריך לתקן את האישיות שלו, לתקן את מידותיו, לבנות אותם בצורה הכי טובה, לראות מה טוב ומה פחות טוב ומה בכלל לא טוב. כך גם בחיי נישואים. נכון? זאת אשתך. אתם בעזרת השם תהיו נישואים עד 120. זה טוב, זה אמיתי, זה יפה, וזה מצריך עבודה. עמל. תיקון. כן, מה אתה רוצה לשאול?
אבל בכל מקרה, אני חושב, במציאות לא צריך את הטבעיות, את הזרימה, כל דבר. יש דבר שאומר לך, זרום עם השיעור, זרום עם הסיטואציה, זאת אומרת, זה לא
משתמש בבית כאילו. כשאתה משתמש במילה זרימה בצורה קצת אחרת, נדמה לי. אתה אומר, זרום עם השיעור. זרום עם השיעור, פירוש הדבר, אל תהיה מתוח. אל תשאל כל רגע ורגע, מה קורה? מה זה? מה זה? מה קורה פה? אדם מתוח, נכון, אנחנו גם קוראים לזה שהוא לא זורם. ואדם מתוח, זה גם לא טוב מבחינת האישיות, זה גם לא טוב מבחינת התוצאות, ולכן הרבה פעמים כשרואים אנשים מתוחים, אומרים להם, תזרום, תהיה טבעי.
תשובה טבעית גם.
תשובה טבעית שיש ברבות התשובה לא קשורה בכלל לנושא הזה. תסתכל שם ברבות התשובה, סליחה, אבל אני לא רוצה להרחיב יותר מדי, תסתכל שם ברבות התשובה, תראה שהוא מדבר על משהו אחר לגמרי. יש בהחלט מקום שאנחנו יודעים, כפי שאמרתי לפני רגע, שהאדם אומר, זאת אשתי. מה זה להיות טבעי? אתה לא בודק, אתה לא בא ואומר, רגע, אני כן רוצה להיות נשוא איתה, לא רוצה להיות נשוא איתה, כן אני אמשיך, לא אני אמשיך, אם אדם יתייחס ככה לחיי נישואין, הם כבר הרוסים. לא רק שהם יהרסו, אבל הם כבר הרוסים. במובן הזה ודאי, אדם אומר, אם אני אחשוד בכל דבר, אם אני כל דבר אגיד, לא, זה לא טוב, אולי זה לא טוב, אולי זה כך, אולי זה כך, ודאי שזה חיסרון מאוד גדול. ולכן, יש מקום מוצדק להדגיש במובן הזה את הזרימה ואת הטבעיות. וגם בחיי נישואין, אני מנסה להתרכז בנושא שלנו ולא להסתעף יותר מדי, גם בחיי נישואין, אם האדם אומר, אני התחתנתי עם האישה הזאת, זאת אשתי. אנחנו בהחלט קיבלנו מתנה אחד את השני בסייעתא דשמיא, הקדוש ברוך הוא עזר על פי המעשים שלנו, על פי מה שאנחנו חיפשנו. ואנחנו במובן הזה זורמים יחד וממשיכים יחד עד 120. כן? חוץ ממקרים יוצאים מן הכלל, אין גירושים. נכון, יש בעיות, יש הבדלים, יש שינויים, יש משברים, יש קשיים, אנחנו ביחד. זה הבסיס. זה הטבעיות האמיתית. זה דבר טוב וחיובי, אם לזה אתה מתכוון בטבעיות, בהחלט, אני תומך בזה. אבל, זה לא פותר אותנו לרגע אחד מהצורך לעבוד. צריך לעבוד. צריך, כדי שחיי נישואין יצליחו, צריך לעבוד קשה. אדם לא יכול לעבוד ולהגיד, זאת אשתי, אז אם אני נהג בצורה טבעית, הכל יהיה בסדר. בכלל לא. המטרה של חיי נישואין כמעט יותר מאשר כל דבר בחיים. למדנו את זה באחד השיעורים הקודמים, עוד רגע אני אזכיר. המטרה של חיי נישואין היא לעבוד ולתקן, וההצלחה שלהם היא על פי מידת העבודה שלך. יכולים להיות באופן תיאורטי שני מקרים. זוג מן השמיים אחד, זוג מן השמיים שני. זוג הראשון עבד, חיו יחד עד 120 באמת בצורה מאושרת, והגיעו להרבה מאוד הצלחות, גם ביניהם וגם בחיים בכלל וגם בגידול הילדים. הזוג השני אמרו, אנחנו זוג מן השמיים, לא עבדו על עצמם, נשארו נשואים עד 120, לא בשמחה, לא בנעימות, כל הזמן במשברים, כל הזמן בקשיים, בגלל שהם לא עבדו. לא התאמצו להשתנות, לא התאמצו לעשות את הדברים שנצריכים לעשות. אני אביא לך דוגמה פשוטה מאוד, שזה סיפור שלפעמים אני אספר ככה, סיפור תיאורטי. רגע, ברוך אתה, אדוני אלוהינו, מלך העולם, שהכל יהיה בדברו. תודה רבה למי שהביא, זה עוזר. כן. תאר לעצמך, יהודי מצא בחורה, הלכו, בדקו, בירבו, איזה יופי, נדע. אני אוהב אותה, הוא אומר לה שהוא אוהב אותה, מציע לה להתחתן איתו, היא מסכימה, הם מתחתנים, ועוברת איזו תקופה של חיי נישואין ביחד, ואז מישהו שם לב שמשהו פה לא בסדר. שואל את הבחור, תגיד, אתה אוהב את אשתך? מהוודאי. מה זה אוהב אותה? אני מאוהב בה. הוא אומר, תגיד, אמרת לה את זה? הוא אומר, כן, לפני שהתחתנו, אמרתי לה את זה. כמה זמן עבר מאז החתונה? שנה? שנתיים? 10 שנים? אתה אומר לה שאתה אוהב אותה? הוא אומר, תראה, פעם בשנה אנחנו עושים מסיבה ליום הנישואין, אז אני אומר לה שאני אוהב אותה. אתה מבין מה שאני אומר? הבחור הזה אומר, המציאות היא כזאת, אני אוהב אותה, אני חי את זה, אני כל הזמן מרגיש את זה. אבל הוא לא אומר את זה. אם הוא לא יגיד את זה, הוא בצרות. והיא בצרות, וחיי הנישואין שלהם בצרות. זה טבעי לו להגיד? יכול להיות שזה לא טבעי לו להגיד. יש הרבה גברים בחברה שלנו שגדלו בסגנון כזה שהם בדיוק כמו. שהם לא רגילים לבטא את הרגשות שלהם במילים. יש הרבה שכבר כן רגילים. אבל יש הרבה שלא רגילים לבטא. הוא נפגש ככה. הוא הכיר ככה אותה. היא הכירה אותו. זה הטבעיות שלו. ואף על פי כן, אם הוא ימשיך בטבעיות הזאת, הוא מסבך את חיי הנישואין בצורה רצינית ביותר. אל תגיד לו, תזרום, תהיה טבעי כמו שאתה. מה שאתה, זה לא חיי נישואין. אתה היית קודם רווק, אתה היית בן אדם שלא פיתח כוחות מסוימים. חיי הנישואין מיועדים לפתח כוחות שלא פיתחת עד עכשיו. את זה למדנו. מי שהיה בשיעורים הקודמים, אנחנו למדנו לפני כמה שיעורים, גם כן, מתוך האין היה, במסכת שבת חלק ב', על זה שחיי הנישואין מביאים יחד איש ואישה לזוג ששונים אחד מהשני. והשוני הזה הוא לטובת שני הצדדים, שכל אחד ילמד דברים שהוא לא מגיע. דברים שהוא לא מכיר, דברים שבהתחלה הוא לא אוהב. הוא צריך ללמוד אותם ולהתרגל אליהם ולחיות יחד איתם. זה תהליך רציני מאוד, זאת עבודה מאוד מאוד גדולה. וכותב שם הרב שהמטרה הזאת, זאת מטרה, זה לא מקרה, זה לא ככה, אוי, אני אוהב אותה, אבל הצד הזה לא מוצא חן בעיניי. אתה קיבלת את האישה עם הדברים האלה, עם הצדדים האלה של האישיות, כדי לתקן אותך. ואומר הרב שם שהמטרה הזאת היא לא פחות חשובה מהמטרה של להוליד ילדים. זה מתקן את כל האישיות. דבר נפלא, גדול מאוד. נחזור לקו המרכזי. התפקיד של חיי הנישואין הוא לעבוד, לעמול, להתאמץ כדי לתקן. וזה שייך למהות הנישואין. זה מה שרצינו לומר, שאחרי שלמדנו שוודאי הקדוש ברוך הוא מכוון ויסיעת הדשמיה, ואל תסמוך על זה, תעבוד קשה גם לפניכם. אל תגיד, זהו, די, התחתנתי, עכשיו סיימתי את הבעיות, מצאתי את האישה הנכונה, עכשיו אני יכול לנוח ולזרום ולהתנהג באופן טבעי. לא נכון. עכשיו מתחילה עבודה גדולה. עכשיו ההצלחה, הנעימות, היופי, הטוב, כל חיי הנישואין, כל האיכות של חיי הנישואין, תלויים במה שאתה תעשה. אל תחשוב שקיבלת וזהו. זה עניין מאוד מהותי. וזה כמובן קובע את כל המבט שלנו החיי ניסיון. וזה קובע את מה שאנחנו נדע מראש שאנחנו צריכים לעשות. אם אדם יודע מראש, אז הוא נכנס לזה במבט כזה, בכיוון כזה, בהכנה כזאת. אם אדם חושב, טוב, זהו, קיבלתי ועכשיו הכל יהיה בסדר, אז הוא בצרות, בצרות גדולות. כן.
מתי אנחנו יודעים באמת שהבעיות שבחיי הנישואים הם לא, מה זה לא שווה להתאמץ עליהם? כאילו...
אתה שואל מתי בן אדם מחליט להתגרש.
כן.
אבל שאלת מתי אנחנו יודעים שעל בעיות כאלה לא שווה להתאמץ כדי לתקן. במילים אחרות, מתי שווה להתגרש? הזכרתי בשיעור הקודם שיש ביטוי של חז"ל, שמי שמגרש את אשתו הראשונה, אפילו המזבח מוריד עליו דמעות. אנחנו לא עושים דבר כזה בקלות. צריך התייעצות מאוד מאוד רצינית, ומאמץ מאוד מאוד רציני, עם תלמידי חכמים, עם אנשי מקצוע, ומאמץ לפתור את כל הבעיות, ורק אחרי שמתאמצים, ומנסים, ובאים לאנשים שהם עם ניסיון ויכולת הבחנה רצינית, ובאים ומתייעצים גם עם תלמידי חכמים, והם אומרים, שמע, מצב כזה באמת, קלו כל הקיצים ואין, לא, כבר לא כדאי להתאמץ יותר, רק אז מתגשים. הם מאוד מאוד לא בקלות. טוב, בוא נלמד פה דברים של הרב קוק זצ"ל, שהם קצת ממחישים את העניין הזה שאנחנו מדברים עליו. יש פה גמרא שמדברת בשבח ארץ ישראל. ארץ ישראל, יש בה הרבה שבחים, הרבה דברים טובים. אומרת הגמרא, כי אתה רבי יצחק, בא רבי יצחק, אמר עיר אחת הייתה בארץ ישראל וגופנית שמה. שהיו בה 80 זוגות אחים כהנים, נשואים ל-80 זוגות אחיות כהנות. ומה קרה? היה, נקרא לו, ראובן הכהן, היה לו אח בשם שמעון הכהן, והם התחתנו עם שתי אחיות, גם ממשפחת כהנים, משפחה אחרת. כן? והיו 80 זוגות כאלה, כלומר 160 כהנים, התחתנו עם 160 בנות ממשפחות של כהונה, וכל זוג, כל שניים, 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 היו שני אחים, שתי אחיות. שני אחים, שתי אחיות. טוב, מה כל כך הדבר הגדול בזה? עוד מעט הרב יסביר לנו. אבל כל זה היה בארץ ישראל. יצאו לחוץ לארץ, לבבל, בדקו רבנן. בדקו חז"ל, החכמים, מסורה ועד נהרדה, כל היישוב היהודי בבבל, ולא אשכחו, לא מצאו, בר מבנתי דרב חיסדא. כלומר, היחידי מצאו זוג אחד כזה. ויותר, לא רק זה, אלא הבנות של רב חיסדא היו נסיבן, היו נשואות לרמי בר חמא, למר אוקפא בר חמא, זה חסר אצלכם, אני משלים. ואף אגב דאיני הבו כהנתא, הן היו ממשפחת כהונה, אינו לא הבו כהנה. אז רק הבנות היו ממשפחה של כהונה, ושני הבנים, שני האחים שהתחתנו עם שתי אחיות, הם לא היו כהנים. אז אפילו זוג אחד של אחים כהנים עם אחיות כהנות לא היה, אלא רק חצי, צד אחד היו כהנים, הבנות. אז הרב קוק זצ"ל מסביר את הדבר הזה בעין היד, זה מה שיש לפניכם. מצב המשפחה כשהוא בשלווה והשקט הוא אות נכון על שלמות המוסר והמידות שבעם. אומר הרב קלאב, כשאתה רואה משפחה שאין מריבות, אנשים חיים בצורה נעימה, שקטה, שלווה, זה סימן למידות טובות. לא רק סימן למידות טובות בפרט, אלא בכלל, בעם. יש פה מצב חברתי שהתרגלו לעבוד על האישיות, לתקן את המידות השליליות, לבוא ולבנות את החיים, לא להגיד אני זורם. אתם יודעים, כשאומרים אני זורם, היום יש פיתוי כזה, ואני אומר, עזוב אותי, ככה אני. מה זה לעזוב אותי? בדרך כלל, אני מתעצבן, אין מה לעשות. מה זה אין מה לעשות? חז"ל אומרים, כל הכועס כאילו עובד עבודה זרה, זה איסור חמור ביותר. חייבים לתקן את זה. זה מה שהתכוונתי קודם, כשאמרתי שלזרום זה ביטוי בעייתי. משתמשים בזה היום, לזרום, אני אמשיך כפי שאני, בלי לתקן. אין דבר כזה בתורה. אדם חייב לתקן את המידות שלו. כשיש חברה כזאת, מציאות חינוכית כזאת, כולם יודעים שצריך לתקן את המידות, כולם עובדים על זה, כולם מגיעים לרמות מאוד גבוהות של תיקון. בן אדם עוסק בחסד, הוא עוסק בהטבה, הוא נוח לבריות, הוא לא מתעצבן, הוא לא כועס על האחרים, הוא לא מתחיל לריב. אז כמובן שזה בא לידי ביטוי בחיי המשפחה. ומעתה, ממשיך הרב, כמה נהדר לנו מחזה השלמות של מידותיהם הקדושות של אבותינו. פה מדובר, עיר אחת הייתה בארץ ישראל, בזמן בית המקדש, לפני שיצאו לגלות, אבותינו, שהיו במצב טוב וחיובי מבחינת תורה ומצוות, אומר הרב, המידות הקדושות שלהם, הם העלו את המידות לרמה כזאת גבוהה, שכפי הנהוג, שאם לא תמצא, אחת מהאחיות מנוחה נכונה בבית אישה, אז לא תרצה אחותה, וגם הוריה, להתחתן עוד עם אחי חתנם הראשון. הרי לא מתחתנים באותו זמן דווקא שני אחים ושני אחיות. לא זאת הכוונה. האח הגדול מתחתן, עובר איזה זמן, ואז נניח באים ומציעים לאחות של, כן, של הראשונה, בואי, הנה, תתחתני עם האח של הגיסך. עכשיו, היא יודעת מה קורה שם בבית. הם מתארחת אצלם, הם מתארחים בבית ההורים, מכירים את העניין, מכירים את המצב, לפעמים גם יודעים, ההורים יודעים בצורה מפורטת. לא שההורים צריכים להתערב בחיי הנישואין, אבל יש פעמים שיודעים בוודאי אם הדברים טובים, רואים מאוד שהדברים טובים ונעימים והכל מסתדר. אז אם לא היה מסתדר, אז האחות הצעירה הייתה אומרת, רגע, אחותי כבר קשה לה. סימן שהאופי לא בדיוק מתאים, יש משהו שלא כל כך הולך ככה בין המשפחה הזאת למשפחה הזאת. למה שאני אתחתן דווקא עם האח שלו? נכון שיש הבדלים בין האחים. אבל להיכנס לסיכון כזה שאם לאחותי המשפחה הזה, אם לאחותי זה לא התאים. בכל זאת יש דמיון מסוים, לפעמים זה הפוך, נכון, יכולות להיות אחיות הפוכות. אבל בכל זאת אין כל כך חשק להיכנס לזה. אז זה מה שהרב אומר, אם לא תמצא אחת מהאחיות מנוחה נכונה, מצב שקט, נעים, מאושר בבית אישה, כן, בבית של בעלה, אז לא תרצה אחותה, וגם הורים של אחותה לא יצאו להתחתן עוד עם אחי חתנם הראשון. למה להיכנס שוב לבעיות? ולהיפוך, באשר יראו באושר ביתם והצלחתה, יימשך לבבם להתחתן עם אחיו. אם יראו שהדברים הסתדרו דווקא בצורה חיובית, או הנה, זה היה רעיון כל כך טוב, הזוג הראשון הזה הסתדר כל כך טוב, אז טוב, בואו ננסה גם את השני, זה לא כמובן, צריכים אחרי זה לבדוק באופן פרטי, מה הבת הזאת מתאימה לבן הזה, יכולים, כפי שמעתי, להיות הבדלים, לא מדובר משהו אוטומטי פה. אבל אם זה לא היה מסתדר טוב בפעם הראשונה, לא רק שזה לא היה אוטומטי, זה לא היה מסתדר בכלל, בפעם השנייה לא היו נכנסים לבלגן כזה בדרך כלל. היה מאוד נדיר. אומר הרב עכשיו, זה נתון ראשון, זה נתון כללי אצל כולם. אבל פה יש עוד נתון. אומר הרב, וזו היא מעלה העליונה שבמוסר המידות, וביותר בכהנים, שהם בטבע אינשי דקפדה, כדברי חזל בגמרא ועמך כמריבי כהן. חזל אומרים שלכהנים, סך הכל כהנים במשפחה, יש דבר כזה של טבע מסוים במשפחה. הטבע של הכהנים הם שהם יותר מה שקוראת הגמרא קפדנים, פחות נוחים, פחות נעימים, הם יותר ככה מקפידים על דברים. זה תכונה טובה? כמובן שזה לא דווקא תכונה טובה. זו תכונה שיכולה להיות מאוד בעייתית. אדם שמתעצבן בקלות, זה יכול להיות דבר חמור מאוד. אלא, שאם בן אדם לוקח את התכונה הזאת והופך אותה לטובה, לטובה לכהנים כל מיני דברים, כתוב שהכהנים היו מאוד זריזים בעבודה במקדש, הם עשו כל מיני דברים, ידעו לעשות אותם בצורה מאוד מוצלחת. התכונות נפש שלהם, אם הם משתמשים בהם לטובה, הן תכונות משובחות. אפילו הקפדנות, בתנאי שהיא לא מופנית כלפי אנשים אחרים. בתנאי שאדם לא משתמש בתכונה הזאת בבית, להקפיד על אשתו. למה לא עשית כך, וזה לא בדיוק, וזה לא מסתדר, וזה, והוא מתעצבן פה, ומתעצבן שם, ומי על העבוד כל הזמן. זה ודאי לא טוב. אז מה אנחנו יודעים על הכהנים? אנחנו יודעים על הכהנים שהם מוכרחים לעבוד ולתקן את המידות שלהם. לשפר ולהעלות את האישיות, כי אחרת יש להם סכנה עצומה לגרום לפיצוצים בחיי הניסוי. בדיוק מכוון. להיות הקפדן זה אחד המתכונות הכי טובות, מתכון מעולה למריבות בחיי הניסוי. לכן, הגמרא באה ואומרת, תראו מה קרה. עם כל זה, היו 80 זוגות אחיות כהנות, היו נשואים ל-80 זוגות אחים כהנים, וכולנה, כל הבנות, מצאו שלום ומנוחה בבית אישיהן, עד שדבק לבבן ולבב אוריהן להגדיל החיתון. סימן, מה שכתב הרב קודם, שמידות הקדושות של אבותינו, היו בשלמות מאוד מאוד גדולה. כלומר, כל הכהנים האלה, זה הרי עיר שלמה, 80 זוגות של כהנים, הם עבדו על המידות שלהם, תקנו את המידות שלהם, הביאו את מידת הקפדנות למצב כזה שבשום פנים ואופן הם לא יפגעו בנשים, ודאי לא גם בנשים אחרים. ולכן, כל פעם שהאח הראשון והאחות הראשונה התחתנו, אז רצו מאוד שגם כן יעשו שידוך בין האח השני והאחות השנייה. אם זה יסתדר, יופי, אז התחתנו. אז ככה יצא, 80 זוגות. סימן שרמת תיקון המידות שלהם הייתה מאוד מאוד גבוהה. כלומר, השבח פה הוא באמת שאנשים האלה עבדו כדי לתקן את חיי הניסוי. הם עבדו קודם כל על עצמם, על האישיות שלהם. גם הגברים, גם הנשים. הרי הגברים, גם הנשים הן כהנות. זה החידוש פה. היה אפשר להגיד, 80 זוגות, אחים כהנים, התחתנו עם אחיות. לא דווקא כהנות. לא, אבל כנראה שגם, אם האישה היא כהנת, אז קשה לה. היא גם קפטנית. נכון שדווקא גברים עובדים בבית המקדש, אבל גם אנשים יש להם את האופי הזה. אז גם הוא כהן, גם היא במשפחת כהנים, כהנת. ובכל זאת הם מצליחים לחיות בשלום ובשמחה ובשלווה כזאת ובנעימות כזאת, שרוצים עוד פעם כן, לעשות שידוך כזה. אז זה שבח של ארץ ישראל. שבארץ ישראל, עם ישראל הגיע לרמות מאוד גבוהות של תיקון. תיקון. מה פירוש תיקון? תיקון האישיות. עבודת הנישואין, כי צריך להתחשב. הרי הקפטנות לא סתם נעלמת. צריך לדעת איך מתנהגים עם האישה. האישה צריכה לדעת איך היא מתנהגת עם האיש. איך להתחשב. צריך ללמוד את השני. כל אדם נשוי צריך ללמוד את האישיות של בן או בת זוגו. לא להגיד, אני רוצה ככה. בואי איתי. רגע, אתה הרי מכיר אותם, אתה כבר נשוי איזה זמן. תחשוב, מה היא רוצה? מה יהיה לה נעים? מה יהיה לה טוב? עכשיו אתה אומר, טוב, אבל מה שיהיה לה נעים זה לא מה שיהיה לי נעים. אז אולי תשקיע קצת מחשבה. איך תמצא משהו שטוב בשביל שניכם? לא, אתה לא יכול למצוא דבר אחד. אז חלק מהזמן כך, חלק מהזמן כך. צריך ללמוד את האישיות של השני. כשלומדים, גם מתחשבים. וכמובן שצריך את כל עבודת המידות כדי לא להתעצבן פתאום. יכול להיות אדם שיודע את הכל וזה, אבל בו. הוא לא שולט על עצמו, מתחיל להגיד ביטויים לא נעימים. אז עבודת הנישואים כוללת כמה וכמה שלבים. לא נדבר על הכל היום בצורה מפורטת, אבל היא כוללת שלב של הכרת השני, כמובן קבלת השני, רצון לשמח את השני. עבודת הנישואין כוללת שלב של הכרת עצמי. אני, מה החסרונות שלי? מה אני צריך יכול לעשות כדי לתקן? מה אני חייב לעשות כדי לתקן? מה אני יכול לעשות כדי להתחשב? איך אני משלב את הרצון שלי עם הרצון של אשתי. וכך בצורה כזאת לומדים את מה שאמרתי קודם. לומדים איך להוסיף לאישיות צדדים שיש דווקא באישיות של השני. תוך ההתחשבות. זה הולך ונבנה. אז זה עבודת הנישואין. זה מה שעשו פה הכהנים האלה. הם היו חייבים לעשות את זה. אחרת לא היה קורה, אומר הרב, לא הייתה קורית מציאות כזאת של 80 זוגות. רצית לשאול משהו? לא. מוסיף הרב דבר מעניין. ובאשר יסוד שלום המשפחה באומה תלוי בחיי הצניעות. כלומר, לא רק עבודת המידות, במובן הרגיל. יכולה להיות עבודת המידות כל בן אדם. יכול להיות בן אדם שהוא חס וחלילה, אני יודע מה, גנב, פושע, אבל הוא בן אדם כזה נחמד, נעים, אף פעם לא מתעצבן. טוב שהוא לא מתעצבן, אבל חבל מאוד מה שהוא עושה. יכול להיות בן אדם שחס וחלילה מחלל שבת ויש לו מידות טובות. הרב מוסיף כאן, בגלל שאנחנו מדברים על חיי משפחה, נוסף על היסוד של תיקון מידות שהוא מאוד מאוד מרכזי לתיקון חיי המשפחה, גם את היסוד של הצניעות. כיוון שהוא גם כן יסודי לחיי משפחה. יסוד שלום המשפחה באומה תלוי בחיי הצניעות. הצניעות זה צניעות על פי התורה. בניגוד לכל מה שיש לנו היום מסביב, שמעודדים כל איש להסתכל על כל אישה, ומעודדים כל אישה להפגין את עצמה בפני כל איש וכל האנשים, רואים בזה דבר משובח וטוב. כמובן שהחינוך של התורה הוא בדיוק הפוך מזה. כן? המבט על האישה זה מבט של אדם על אשתו שהיא נשואה לו, ולא מבט חיצוני. דיברתי בשיעור הקודם על מצב שאפילו בנות מקלקלות לעצמן את הניסיונות השידוכים על ידי שהן מבקשות להשתדך דווקא עם בחור שהן ראו אותו והוא נראה מתאים. זה חיצוניות. מבט שטחי וחיצוני הוא לא רק לא עמוק, אלא הוא גם מקלקל בסופו של דבר. כך כל חוסר צניעות, כל מבט אחרי דברים גופניים, חיצוניים, כל משיכה לדברים האלה, הוא מקלקל. וזה לא משנה אם זה האיש שנמשך אחרי האישה, או שאישה שמנהגת בצורה כזאת שמושכת אנשים, והיום הדברים האלה הם כל כך אוטומטיים בחברה שאנשים אפילו לא חושבים עליהם. אני יודע מסיפורים בתוך המשפחה, תלמידות של אשתי, בחורה טובה ורצינית שקשורה לתורה, באה לחנות, והמוכרת אומרת, מה, את לא תקני בגד כזה? את לא נראית יפה ככה. את חייבת להיראות יפה, את חייבת לקנות את הבגד הזה. מה, את חושבת שזה לא צנוע? את יודעת כמה רבניות היו פה כבר וקנו את הבגד הזה? כל הרבניות הולכות כך. כן, המוכרת כבר נהיית מומחית להלכה, וכבר יודעת מה זה צניעות, והבנות נמצאות תחת לחץ עצום. תלבשי כך, אחרת את מקלקלת, את נראית לא טוב, את תקלקלי לעצמך עם את השידוך, את החיים עם הבעל וזה. ממש לחץ. לא, מוכרות רוצות למכור. והאופנה היא כל הזמן לעשות את הבגדים, לא צנועים. מתקנים בכיוון אחד, אז מוצאים פרצה בכיוון אחר. מתקנים את ההוא, חוזה, ואין סוף המצאות איך לעשות את הבגדים, לא צנועים. כל הדבר הזה הוא בא מתוך החברה הלא תורנית, וצריכים לעמוד נגד זה. וכשהאישה מצליחה להקים את החיים שלה בצורה של צניעות, זה מאמץ גדול, אבל אז היא זוכה לחיי משפחה בצורה הטובה ביותר. חיי, שוב, יסוד שלום המשפחה באומה תלוי בחיי הצניעות. על כן כפי ערך שיגדל כוח יראת השם וטהרת הקדושה בעם, יגדל עושר המשפחה. כן? אנחנו חוזרים פה לדברים שאמרנו בהתחלה. כן, מה אתה רוצה לשאול?
שתי שאלות. מה שאמרה קודם על שמהות חיי הנישואים זה לתקן. זה אז שאלה שלי לתקן מה? ושאלה שנייה, האם חיצוניות היא לא חשובה בכלל? כאילו, גם לא שאני... מומחה מאוד גדול, אבל לבחורה מאוד חשוב כאילו להיראות יפה בעיני עצמה, בעיני בעלה, אז כן צריך, יש לך חשיבות כלשהי, לא?
טוב, אתה שאלת שתי שאלות ששתיהן מצריכות תשובות מאוד ארוכות. על הנושא של חיצוניות ופנימיות, אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעורים אחרים, לא הכל הרגל אחת. על הנושא של מה ששאלת, מה צריך לעבוד, מה צריך לתקן, אז בדיוק על זה אנחנו מדברים. תיקון הראשון שדיברנו פה, על פי דברי הרב קוק, זה תיקון המידות. התיקון השני הוא דבר, זה מה שהתחלתי להגיד, דבר שדיברנו עליו בתחילת הסדרה הזאת, שהמטרה של הקמת בית בעם ישראל היא עבודת השם. עבודת השם פירוש הדבר שאדם בא ואומר, אני מקים בית כדי שיהיה פה תא משפחתי, עסק שמטרתו עבודת השם. זה המטרה של כל יהודי. עבודת השם, טוב, מה זה עבודת השם? יכול להיות יהודי ש... הולך, יש לו מקצוע ועובד מבוקר עד ערב, אבל בבוקר הוא קם להתפלל, מנחה וערבית הוא מתפלל, יש עניין של חובה ללמוד תורה כל יום, הוא צריך לשלב גם את העבודה המעשית, המקצועית, בתוך המציאות הזאת של עבודת השם. כשאדם, דיברנו על זה בעריכות, כשאדם בונה חיי משפחה מתוך מטרה כזאת, אלה חיי משפחה אמיתיים, טובים, מוצלחים, ואם לא, אתה מוריד את כל הרמה של השאיפות, את כל הרמה של חיי המשפחה, והוא לא יודע גם לאיזה צרות הוא מכניס את עצמו. למה צרות? כי זה מה שאומר כאן הרב. לפי הערך שיגדל כוח יראת השם. מה זה יראת השם? יראת השם זה מה שאנחנו עובדים עכשיו, כל חודש אלון, 10 ימי תשובה, שאדם יגיש, הנה, אני עומד מול הקדוש ברוך הוא. אנחנו מתפללים, אומרים, המלך המשפט, הקדוש ברוך הוא, המלך הוא מסתכל עליי, מה אני עושה? איך אני מתנהג? יראת השם, פירוש הדבר, שיהודי שואל את עצמו את השאלה הזאת, לא רק פעם בשנה, אלא כל יום ויום. עכשיו, זה לא צריך להיות יראה במובן של פחד. יש יראה שאדם בא מתוך שהוא אוהב את הקדוש ברוך הוא, והוא רוצה בטובת העולם, ורוצה להיות אדם כזה שחי חיים אמיתיים, כמו שאמרנו קודם, חיי עבודת השם. זה יראת השם. וזה קובע את כל הסגנון, גם של המשפחה, גם של הבית, גם של חיי הנישואים. וזה מה שהרב אומר כאן. לפי הערך שיגדל כוח יראת השם, ומתוך יראת השם, טהרת הקדושה. טהרת הקדושה פירוש הדבר שהזוג הזה קשור לערכים של צניעות, לערכים של קדושת החיים, שהחיים לא שקועים בעולם החומר, שהוא מושך לכל מיני הנאות, כמו שיש הנאות של אוכל, יש הנאות של הגוף, בכל הכיוונים, כמה שאדם מעלה את החיים שלו. כך העושר של חיי המשפחה גדל. אז כפי הערך שיגדל כוח יראת השם ותאוות הקדושה בעם, יגדל עושר המשפחה. על כן, נאה לעיר הזאת שמה גופנית. למה? גופן זה גם מילה נוספת לגפן. גפן של ענבים. אמרו חז"ל, כדברי חז"ל על הגפן, שאין רואה לו כי אם הרכבה ממינו. ענבי הגפן בענבי הגפן דבר נאה ומתקבל. אנחנו שרים הרבה פעמים בחתונות את השיר הזה, ענבי הגפן בענבי הגפן, מה הכוונה בשיר? אומרים חז"ל, יש ענבים ויש דברים שהם דומים לענבים, יש עוד צמחים כאלה, אפשר לעשות הרכבה. מה זה הרכבה? בחקלאות. הם לוקחים גזע של צמח ומוסיפים עליו מצמח אחר, ואז הצמח השני גדל על הבסיס של הצמח הראשון. מה שנקרא הרכבה בחקלאות. עכשיו, אפשר לעשות הרכבה גם של דברים שהם שונים אחד מהשני. זה אסור מבחינה הלכתית. ולא רק זה, אלא שאומרים חז"ל, אם מרכיבים גפן בדבר שלא מתאים לו, זה לא רק אסור, זה גם לא מצליח. אבל אם מעקיבים גפן בגפן, זה מותר וזה מצליח. פעמים יש גפן שהיסוד שלו, השורשים והגזע הם יותר חזקים, ויש גפן אחר שדווקא הענבים שלו יותר מוצלחים, אבל השורש או הגזע חלשים יותר. אז לוקחים את השני, מעקיבים אותו על הראשון, ואז יש לנו גזע חזק ופירות טובים, ענבים, טעימים. זה דבר נאה, מותר, ראוי, ומתקבל, זה מצליח. אבל אם חס וחלילה עושים אחרת, אז זה לא מצליח. מה מתכוונים חז"ל במשל הזה? שכשאתה מעקיב יחד דברים טובים, דברים חיוביים, אתה עושה את הדברים בצורה מותרת, כלומר כל חיי הנישואין הם הרכבה, יש איש ואישה, הם צריכים להתחבר ביחד. צריכים ליצור גידול משותף. צריכים ליצור, כן, אני דיברנו על כל הנושא של ילודה של ילדים. במצב כזה, אם אתה לוקח אנשים שמתאימים, שהכיוון שלהם, כפי שאומר הרב כאן, ביראת השם וטהרת הקדושה, והם לא מסתכלים הצידה ולא פוזלים כל הזמן על אנשים אחרים, כפי שהחברה הלא צנועה מעודדת לעשות, אז יש לך הרכבה שהיא דבר נאה ומתקבל. ולכן העיר הזאת, שהיו בה זוגות כאלה מוצלחים, בכוונה לקחו עיר בשם גופנית, גפן. גפן שבאמת שמח בצורה טובה ויפה ונעימה. סליחה, כי אם חס וחלילה, הייתה מציאות עם כל זה שהיו עובדים על המידות ומנסים לתקן את המידות, אבל היו מתנהגים בחוסר צניעות, שוב, העסק לא היה הולך. לא היה מתקבל. לא היה מצליח. אז יש לנו שני דברים שצריך לעבוד עליהם, שני תחומים מרכזיים. תחום המידות והתחום של הקדושה. הצניעות. יראת השם, שזה כמובן על בסיס של כל התורה, כל קיום המצוות, ובצורה ממוקדת לגבי חיי נישואין, העניין של הצניעות. זה עבודה. במיוחד היום זה עבודה. אני שמענו, בן אדם פשוט נשטף מבחוץ בחוסר צניעות בלי הפסק, וצריך לעבוד קשה כדי ליצור חיי משפחה שהם באמת צנועים. זה הצד החיובי. הרב ממשיך, אני לא הבאתי לכם את כל העניין, כי הוא אומר שם שזה מראה על איזה בריאות הגוף והנפש, שברך השם את עמו ביותם שלמים לפניו בעצו. אבל בחוץ לארץ, בזמן שעם ישראל כבר ירד, בגלות, בדקו את כל העם ישראל שהיו בגלות בבל. היו שם בטח מאות אלפים לפחות, לא מיליונים. ישבו שם ולא מצאו אצל כולם אפילו זוג אחד של שני אחים כהנים שהתחדנו עם שתי אחיות כהנות. למה? הייתה ירידה. פחות עבדו על המידות, הושפעו כבר מהתרבות של הגויים מבחינת הצניעות, ואם התחתן פעם כהן עם בת כהן, אז כבר האחים או האחיות לא רצו להתחתן. זה לא בדיוק הלך טוב. זוג אחד כן היה. שתי אחיות כהנות, אבל גם כן הבעלים לא היו כהנים. למה אומר הרב, יש דברים שלאישה יותר קל לעבור על המידות שלה מלאיש. כל צד יש יתרון. יש לאנשים, לגברים, יתרונות בצדדים מסוימים. יש לנשים יתרונות בצדדים אחרים. זה חלק מהנושא של הזוגיות שדיברנו. אבל בנושא הזה של הכהנים, שיש להם אופי של קפדנות, יותר קל לבת, לאישה, להתגבר על הבעיה הזאת המידותית. אז לכן, במצב שירידה, מצאו זוג ששתי האחיות, מהמצב ששתי האחיות היו כהנות. כי האחיות הצליחו כן להתגבר על הטבע שלהן, ולתקן את המידות, ולהצליח ליצור חיים בצורה נוחה ונעימה. ושני האחים, שני הבעלים, היו אחים, אבל לא היו כהנים. למצוא זוג ששני אחים כהנים, לא מצאו. בכל עם ישראל שהיה באותו זמן בגלות בבל. זה הרעיון המרכזי ש... שהרב מביא כאן, מבחינת העבודה של חיי הנישואים, שרצינו לומר אותה. עכשיו, אני רוצה להרחיב את הדבר הזה, רק הערה, כפי שאנחנו יודעים, אנחנו עומדים הרי לפני יום כיפור. יום כיפור, רבנו הרב צבי יהודה זכר צדיק לברכה, תמיד היה מדגיש שיום כיפור יש בו עניין אלוקי. מה פירוש עניין אלוקי? יום כיפור אפילו נקראת שבת. בדרך כלל כל החגים לא נקראים שבת. שבת זה דבר מיוחד, כי אנחנו לא קובעים את השבת. שבת בא מששת ימי בראשית, כל שבעה ימים יש שבת. זה דבר שהקדוש ברוך הוא עושה. בחגים אנחנו קצת יותר מעורבים, כי בית הדין צריך לקבוע את לוח השנה, הוא צריך להחליט מתי החג. נכון שהיסוד הוא בתורה, אבל יש קצת יותר התערבות של אדם. זה שהתורה מדגישה ביום כיפור, שיום כיפור נקרא שבת, זה להדגיש את היסוד האלוקי שביום כיפור. אנחנו לא מסוגלים לעשות דבר כזה יום כיפור. יום כיפור זה קדושה כזאת עליונה שהיא באה אלינו מלמעלה. טוב, אז שוב, היה אפשר להגיד את אותו דבר כמו שאמרנו נישואי. אם יום כיפור בא מלמעלה, אז כל מה שאני צריך לעשות זה לשבת ולקבל. מה זה כל מה שאני צריך לעשות? מה אנחנו משתדלים לעשות מתחילת אלול? 40 יום לפני יום כיפור, אנחנו עובדים, אנחנו עובדים קשה. קמים בבוקר מוקדם להתפלל, משתדלים לחזור בתשובה, לתקן את כל מה שאפשר לתקן. לא אומרים, הקדוש ברוך הוא יביא לנו את יום כיפור. כתוב במשנה, בחז"ל, מקווה ישראל השם, הקדוש ברוך הוא המקווה שלנו, אנחנו טובלים ומתארים. צריך לעבוד קשה לפניכם. גם בדבר אלוקי, בזה זה דומה מאוד לכל הדברים שאמרנו עד עכשיו החיי נישואין, גם שיש דבר אלוקי, צריך לדעת, ודאי, הקדוש ברוך הוא נותן לנו את יום כיפור. הוא מטהר אותנו, לא אנחנו מצליחים לתקן את הכל, אבל אנחנו צריכים לעבוד כמה שיותר קשה. לא לוותר לעצמנו על שום דבר מבחינת התיקון, מבחינת המאמץ. זה מתקשר לדבר נוסף שרציתי לומר. יש ביטוי מעניין שכתוב בשם אחד מגדולי ישראל בדורות האחרונים, ובישראל מסלנט. ישראל מסלנט ייסד דבר שנקרא תנועת המוסר. תנועת המוסר, פירוש למעשה, הייתה תנועה של תיקון המידות, תיקון האישיות. הם היו המומחים הכי גדולים באיך לעשות בן אדם לבן אדם עם מידות טובות, לבן אדם עם אישיות נעימה. מי שפגש פעם את, יש סיפורים כאלה על לא רק רבנים גדולים, אלא גם אנשים פחות מפורסמים, שהתחנכו במוסדות של תנועת המוסר, אתה רואה בן אדם שהוא פשוט טוב לב, הוא נעים, הוא נחמד, הוא לא מתעצבן. לא לדבר על גדולי התורה, שאצלם זה היה משהו מיוחד במינו. מי שרוצה ללמוד תיקון הנפש, תיקון האישיות, מומלץ מאוד למצוא את הכיוונים האלה, של מה שנקרא תנועת המוסר, תלמידיו ותלמידי תלמידיו של רבי ישראל מסלנט, הדברים ממש נפלאים. זה דבר שיכול מאוד מאוד לעזור בדור שלנו. רבי ישראל מסלנט העיר הערה מעניינת. הוא אמר, תראה, יש הלכה בשולחן ערוך, הרבה אנשים יודעים, שאדם קם בבוקר, אסור לו, נניח, ללכת לעבודה ולהגיד אני אתפלל אחר כך. חוץ ממצבים מיוחדים שאין ברירה, אבל באופן כללי, קודם תפילה. כמובן, אדם מתלבש, צריך להגיע לתפילה בצורה יפה ומכובדת, אבל קודם כל תפילה. אדם לא רוצה, לא הולך למכולת בדרך לתפילה וקונה אוכל. אתה דואג לגוף שלך, לעיכול שלך, לבטן שלך, קודם תתפלל לקדוש ברוך הוא. בדרך הביתה, אז תקנה. זה הלכה. עכשיו, אומר רבי ישראל מסלנט, תארו לעצמכם שיש לי שכן, אני, מסכן, אין לו אוכל. ויש לי הזדמנות לדאוג לו לאוכל. האם אני חייב לחכות אחרי התפילה או לא? אומר רבי ישראל מסלנט, לא. הרי לדאוג לעצמי לאוכל זה לדאוג לעניין של הגוף. לדאוג לשני לאוכל זה לעשות מצווה. אני עוסק במצוות צדקה. מצווה, אין איסור לעשות מצווה לפני התפילה. כמובן, צריך להיזהר, לא לאחר את התפילה, אבל מותר לעשות מצווה. כלומר, לומדים מפה עיקרון גדול מאוד. דבר של הגוף, אצלי, זה אגואיסטי. צריך להיזהר, להשתמש בזה במקומו, בזמנו, ודאי, אחרי תפילת שחרית, אוכלים. חזל אומרים שזה בריא לאכול, זה חשוב לאכול. אבל זה עדיין דבר אישי, אגואיסטי, גופני שלי, אני צריך להיזהר וקודם להתפלל. אבל אותו צורך גוף של אדם אחר לגביי הופך למצווה. לדאוג לאוכל של השני זה כבר מצווה, ולא נחשב צורכי הגוף שאסור לעשות אותם לפני האוכל. עכשיו תארו לעצמכם מה קורה לבן אדם שמתחתן. אשתי, במובן הזה, היא אני או בן אדם אחר? בן אדם אחר, יפה. כלומר, לדאוג לעצמי לאוכל, נשארתי באותו מצב, אסור לי לאכול לפני התפילה. אבל לדאוג לאשתי לאוכל, זה מצווה. וכל ההתייחסות לצורכי המשפחה, גם בצורכי הגוף שלהם, שונה מהאגואיסטיות שלי. למעשה, רבי ישראל מסלנט גילה פה, כמו בהרבה דברים של תנועת המוסר שלו, גילה פה יסוד שהוא גם יסוד נפשי מאוד מאוד עמוק. יש אצלי הבדל מהותי בין דבר שאני עושה לעצמי לבין דבר שאני עושה למישהו אחר. דבר שאני עושה לעצמי קל לי מאוד. תמיד יש יסוד אגואיסטי באדם. בסדר? מותר. אני צריך לדאוג לעצמי, אם אני לא אדאג לאוכל שלי, אז מי ידאג לי? אבל זה, אני צריך לדעת איפה אני עומד. אני צריך לדעת שאני דואג לעצמי. טוב. אבל זה לא מצווה גדולה. זה לא מצווה בכלל. זה צורך. שים את הדברים במקום. לדאוג לאשתך זה לא הצורך שלך. זאת הנתינה שלך. זה היסוד החיובי של כל עבודת הנישואין. עבודת הנישואין, אני אמרתי עבודה, זה עבודה, אבל אני אומר, זה עבודה קשה. קשה לי, אולי אני לא אתחתן, יהיה לי קל. אתה לא תתחתן, אתה תישאר אגואיסט. כשאתה מתחתן, אתה יוצא מהאגואיסטיות הפרטית שלך, ואתה הופך לבן אדם שבונה את החיים שלו על נתינה חיובית. על הענקה לזולת, על שותפות, על בנייה הרבה יותר רחבה שמקרינה על האישיות שלך והופכת את האישיות שלך מאגואיסטית לאישיות שהיא הרבה פחות אגואיסטית. לאישיות שהיא הרבה יותר גדולה, הרבה יותר שלמה. אנחנו גם בזה עוסקים, הרי ביום כיפור יש דין מיוחד. ערב יום כיפור כתוב בהלכה, אדם צריך ללכת לבקש סליחה, מובן, אם הוא יעשה את זה קודם, ודאי שטוב, לבקש סליחה מכל מי שהוא פגע בו. למה? כי אם אתה לא תיקנת את הדברים שבין אדם לחברו, יום כיפור לא יעזור לך. אתה חייב לתקן, אתה חייב לעבוד על זה. מה פירוש? פירוש הדבר שאנחנו רוצים להיות שותפים. אנחנו רוצים להיות באחדות. אנחנו רוצים להיות באחווה עם כל עם ישראל, עם כולם. גם האדם ההוא שכעסתי עליו, והוא הרגיז אותי, והתעצבנתי, והוא התעצבן עליי, אני רוצה לעשות איתו שלום. זאת הפתיחה, זאת הכניסה ליום כיפור. אבל זאת הכניסה לכל מסגרת של חיים יהודיים, תורניים, אמיתיים. אדם רוצה להיות אדם אמיתי, שלא יישאר מצומצם בתוך עצמו. שלא יישאר רק עם האגואיסטיות שלו. שיפתח, שיתרחב, שיגדל. איך עושים את זה? שלב הראשון, עבודת הניסוי. אדם שמתחתן ומתייחס לדברים בצורה נכונה, הוא כבר לא דואג רק לעצמו, הוא דואג לשני, הוא דואג לאשתו. הוא רוצה לתת לה, הוא רוצה לעזור לה, הוא רוצה להעניק לה, ומזה הוא יגיע למציאות השלמה ביותר. כמו שאומרים חז"ל, מי שלא, כל אדם שהוא בלי אישה, הוא לא בן אדם שלם. מזה יוצא שאדם עם אישה, דווקא כך הוא יכול להיות בן אדם שלם. אין גם כהן גדול ביום כיפור, חייב, על פי ההלכה, חייב להיות נשוי. כדי לחפר על החטאים של כל עם ישראל, הוא לא יכול להיות לבד. אם הוא יהיה הצדיק הכי גדול, כל המעלות, לא יעזור. חייב להיות נשוי. זה השלימות של חיי הנשוי. אז בעזרת השם אנחנו נמשיך בכיוונים נוספים אחרי החגים. בינתיים שיהיה לכם, לכל עם ישראל, גמר חתימה טובה ובהרבה הצלחה בחיי הנשואים.